ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
המאמן שלי ראה בי את תכונות האופי הנכונות, השנאה להפסיד, הרצון לתת את 100%, וכל הזמן קמתי מההפסדים. ומה שבנה אותי הכי טוב, זה דווקא הכישלונות ולא הניצחונות. הזוכה האולימפית ירדן ג'רבי משתפת אותנו איך ניתן ללמוד ולהיעזר בכישלונות כדי להמשיך הלאה עד הניצחון. והיום איתנו כאן ירדן ג'רבי, שהיא ג'ודוקה עבר ישראלית, זוכת מדליית ארד באולימפיאדת ריו דה ז'נרו, אלופת עולם, סגנית אלופת העולם וסגנית אלופת אירופה, שתי מדליות ארד באליפות אירופה ו8 פעמים אלופת ישראל. במאי 2013 הגיעה למקום הראשון בדירוג העולמי והחזיקה בו תקופה ארוכה. ומה שחשוב זה שהיא נמצאת היום כאן איתנו באולפן. היי!
אלן, אלן, וואו, זה... זה הפתיח,
זה בקצרה.
כל זה שלי?
כן, זה עוד הרבה יותר. אני חייבת לשתף כאן את המאזינים במשהו הראשון שכזה היה לנו במפגש הראשון. ירדן הגישה לי פאזל, שבימים האלה זה מצרך מאוד מאוד מבוקש, והרקע שלו הוא אחיד, אז אני מיד הצבעתי על העניין שוואו, יהיה קשה לעשות את הרקע. ירדן שמה דברים בפרופורציה ואמרה, לזכות במדליה קצת יותר קשה.
כן, כן, אני בטוחה שהפאזל יהיה לא פשוט 300 חלקים, ורקע שהוא אחיד, אבל אני יכולה להגיד לך, דם, יזע ודמעות של לזכות במדליה אולימפית, זה לא פשוט.
אין לי ספק, ובאמת היום השאיפה היא לדבר על זה, להבין, להיכנס לתוך הראש, להיכנס לתוך המוח, להרגשה, כי אני באמת מאמינה שמה שמעצב את איכות החיים שלנו, מתחיל מהאופן שבו אנחנו חושבים. ביום-יום, בחירות קטנות, יום-יומיות. אז נלך רגע אחורה אל הבחירות שאת עשית בשלב מוקדם בחייך. מתי בעצם הגעת בכלל אל הג'ודו? באיזה גיל?
התחלתי ג'ודו בגיל 6. במקרה לגמרי, בן דוד שלי התאמן בג'ודו, ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף לג'ודו. ומשם הכל התחיל, התאהבתי בספורט הזה.
אבל מיד זאת הייתה אהבה ממבט ראשון?
ממבט ראשון. יש משהו בג'ודו שמאוד משך אותי, כי בג'ודו יש נוקאוט. זאת אומרת, שאם אני מבדילה את זה למשחק כדורגל, שאם נגיד יש 6-0 ודקה לסוף, את יודעת מי הקבוצה שמנצחת. בג'ודו בכל רגע נתון, הקרב יכול להשתנות. אז את תמיד צריכה להיות מרוכזת, מפוקסת, תמיד לדעת מה קורה, תמיד לנסות או לתקוף או להגן. שילוב של דברים מבחינת האימון, שזה גם קואורדינציה.
ואת זה הבנת בגיל 6?
לא, אבל מה שמשך אותי זה האתגר. זאת אומרת שאני תמיד צריכה להיות מרוכזת, תמיד אני יכולה לנצח בכל רגע נתון בקרב. והשיטת אימון, זאת אומרת שאת מגיעה לאימון, וזה לא רק סוג אימון אחד. את מתאמנת על כל כך הרבה דברים, וקואורדינציה, וכיף, ומשחקים.
אבל היית ילדה שאהבה ספורט, ספורט, זה לא היה זר. התנסית לפני כן בדברים אחרים, את יודעת הרי יותר נפוץ בלט,
רקעתי בלט, רקעתי בלט, גם שיחקתי כדורסל, אבל יש משהו בג'ודו שמאוד משך אותי, אני מאמינה שזה הספורט האינדיבידואלי, שכשאני סומכת על עצמי, אני יודעת שכשאני אתן 100%, אני אהיה 100%, ולהבדיל מכדורסל, שזה ספורט קבוצתי, שאני יכולה לתת 100%, אבל כשהחברות הקבוצה שלי לא ייתנו 100%, אנחנו לא נהיה טובות, ולי קשה עם זה.
נכון.
כן.
אבל צריך גם לסמוך על עצמך ב-100%. ואת זה לפעמים קשה לתחזק. איך את מתחזקת את זה מגיל כל כך צעיר, שאת אומרת, אני סומכת על עצמי, מאיפה את מזינה את המשאבה הזאת שמתדלקת את הביטחון?
את לא חושבת על זה ככה בתור ילדה. זאת אומרת, אני נהניתי באותו רגע. אני לא, בגיל צעיר, אני לא אמרתי, אוקיי, אם אני אעשה ככה וככה וככה, אני אהיה אלופת עולם. זה לא עובד ככה. את בגיל 6, את נהנית, את נהנית מהאימון עצמו, מהכיף, מהתחרויות, ואת לומדת על עצמך. אבל פשוט נהניתי לאורך כל הדרך. אני היום, את יודעת, אני מסתכלת על בנות צעירות ועל ילדים צעירים שמתאמנים בג'ודו ספציפית, כי זה קרוב לי ללב, ואני מקנה בהם. כי בא לי לחזור, בא לי להיות הילדה הזו שמתאמנת שוב ולא יודעת מה העתיד שלה. זאת אומרת, את בונה את זה, אז זה לאט לאט.
אז כן, את מסתכלת עליהם ואת אומרת, יו, הייתי חוזרת לשם?
עכשיו הייתי חוזרת.
וואלה.
כן.
זה מעניין. את יודעת, אחד הדברים שמאפיינים ספורט יחידני זה שנכון שיש לך סוללה של אנשים שמתחזקת אותך מנטלית, אבל אתה גם מבלה הרבה מאוד שעות לבד. וכילד שהוא עוד יותר יצור חברתי, איך זה מסתדר בגיל כל כך צעיר?
תראי, זה אמנם ספורט אינדיבידואלי ואני לבד, אבל בסופו של דבר אני מתאמנת כנבחרת. זאת אומרת, אני חייבת נבחרת שתתאמן איתי. אז בוא נאמר שהחיי חברה שלי עברו מהבית ספר לחיי חברה בספורט. המשפחה שלי נהייתה החברים מהספורט, כי אני מבלה איתם יותר זמן, ואני צוחקת איתם יותר זמן, אבל אני אף פעם לא נוסעת לתחרות לבד. אני תמיד כמשלחת. אנחנו יכולים להיות המון אנשים במשלחת, גם נשים, גם גברים. זה מאוד מגוון. היום תחרות עצמו, כן, הוא שלך, לבד. מבחינתי זה מושלם. את יודעת, אני, כשזה תלוי בי בתוצאה, אז זה אני. אבל בהווי החברתי יש לי המון חברים, גם מהספורט, גם לא מהספורט, אבל...
אני מבינה אותך. את יודעת, גם כילדים, ובוודאי כמבוגרים, קל לנו להתמיד במה שאנחנו טובים. זאת אומרת, אני טובה במתמטיקה, וואי, אני מחכה לשיעור. שיעורים שאני פחות טובה בהם, לא סובלת אותם. מתי את מבינה שאת טובה בזה, וכדי להתקדם, את חייבת גם לצאת מאזור הנוחות, זאת אומרת, לעשות רק מה שכיף לך וטוב לך, את כנראה לא תתקדם. אז ההבנה שאת טובה, וההבנה שאת לא יכולה לעשות רק מה שאת טובה.
אז האמת שהייתי טובה רק לגיל 19, שזה מאוד מאוד מאוחר.
די, לא סומנת כזה מגיל מאוד צעיר?
לא, לא. יכולת לראות, המאמן שלי, שזה סיפור בפני עצמו, שהתחלתי ג'ודו בגיל 6, והמשכתי עם אותו מאמן עד גיל 28, מעולם לא החלפתי מאמן, עם שני הרשקו. הוא ראה בי את התכונות אופי, זאת אומרת, השנאה להפסיד, והרצון כל הזמן לתת את ה-100%, אבל לא הייתי ילדה שסומנה ואמרו לי, את תהיה אלופת עולם. רק בגיל 19 זכיתי באיזושהי מדליה משמעותית, וכל הזמן המשכתי, כי היה בי את הדחף הזה, הרצון לנצח, הרצון להיות הכי טובה, אבל לא היו לי את ההוכחות, כי בספורט הישגי זה אכזרי. אם אין לך מדליה, את לא טובה. נכון. אם יש לך מדליה, את טובה.
אז איך מתחזקים את זה? מה את אומרת לעצמך? הרי את כן משתתפת, וכמו שאת אומרת, לא עולה, לא עולה על הפודיום, לא זכירה. מאיפה את אומרת, תחזק את זה כל כך הרבה שנים? זה הקושי.
השנאה להפסיד והאמונה בעצמי. ידעתי שאולי...
אבל הפסדת הרבה מאוד שנים.
המון, המון. אבל את כל פעם ממשיכה הלאה, את חייבת להמשיך הלאה, כי בסופו של דבר, כשאני מסתכלת על זה, הכי חשוב לי זה מדליה אולימפית. ומדליה אולימפית...
מאיזה גיל כיוונת לשם?
תראי, בתור, הכל התחיל כשצפיתי באולימפיאדה, בגיל 3, עם אמא שלי בטלוויזיה, ואמרתי לה, אמא, אני רוצה להשתתף באולימפיאדה. שם זה התחיל. שאלתי אותה, איך אפשר לקנות כרטיס? היא אמרה לי, אי אפשר לקנות כרטיס. צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. כדי להגיע לשם.
אפשר כדי לשבת על בקהל.
זה לא אותו דבר.
על הטריבונות.
כן, לא, לא, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להתחרות. אז את יודעת, זה חלחל מגיל קטן, לא ידעתי באיזה ענף ספורט, אבל תמיד היה בי את הרצון הזה והסבלנות הזאת. את יודעת, היום אני רואה ילדים צעירים, בני נוער, שהם רוצים תוצאות עכשיו. עכשיו, הכל עכשיו, לאו דווקא בני נוער, דעת מה גם מבוגרים, עכשיו אני רוצה להצליח, עכשיו לסיים את התואר, עכשיו. זה לא עובד ככה.
נכון.
זה דרך, וזה לאורך זמן, והייתי מאוד מאוד סבלנית, והשקעתי, וכל פעם קמתי מההפסדים, ואני חושבת שמה שבנה אותי הכי טוב, זה דווקא הלקום מההפסדים והכישלונות, לאו דווקא הניצחונות.
התייחסת את זה ככישלון, הרי אחד ההנחות יסוד זה שזה לא כישלון, זה שיעור, ואם אתה לומד ממנו, אז הרווחת. השאלה היא, כמי שמאוד שונא להפסיד, בסיטואציה הזאת, זה מה שאתה אומר לעצמך.
תראי, באותו רגע זה מאוד קשה, כי את נקרעת ואת עצובה ובכיתי המון בהפסדים, אבל בסופו של דבר היה לי את חוק ה-24, שזה 24 שעות של שמחה ו-24 שעות של עצב. זאת אומרת, שאחרי תחרות לא טובה,
24 שעות של שמחה זה יפה!
אחרי אליפות עולם, זכיתי, היו לי 24 שעות של שמחה, יום למחרת הייתי באימון בוקר.
מדהים.
כמו כל אחד. שמחה, אבל את ממשיכה הלאה, כי התחרות הבאה, את לא מתחילה כאלופת עולם, את מתחילה כמו כולן, מאפס.
נכון.
אז את חייבת כל הזמן...
חובת ההוכחה כל הזמן.
כל הזמן עם הרגליים על הקרקע, לא להיות קיצונית מהפסד או מניצחון, כל הזמן בלחזור למרכז הזה. ותקשיב, את כמובן את לומדת מההפסדים, אבל גם מהניצחונות. אבל כל הזמן להמשיך הלאה.
ציינת את ההורים שלך, בגיל 3, אמרת להם שזה מה שאת רוצה. מה התפקיד של ההורים, או מה יותר נכון, מה החלק של ההורים? אני זוכרת שקראתי את הספר של יעל ארד, ויעל אמרה שאז בהתחלה, אגב, לא הייתה לה כזאת סוללה, אבל לא משנה לאן היא נסעה, תמיד מישהו ליווה אותה לשדה, מישהו חיכה לה, ובדעבד היא אומרת, זה היה מאוד מאוד משמעותי, כי תכלס היא יכלה באמת כבר ללכת לבד, ויכלו לשלוח אותה אימונית. מה התפקיד של ההורים?
תראי, דבר שם זה תקופות מאוד שונות. אם ההורים שלי היו מסיעים אותי כל הזמן, אז הם היו איתי חצי שנה וכולה. כמות טיסות שאני טסתי בשנה, היא עצומה.
לא, הם לא טסו אותה, הם ליוו אותה לשדה.
כן, אבל זה פשוט בלי סוף. זאת אומרת, אני יכולה לטוס 3 פעמים בשבוע, ברמה כזו. אבל אני יכולה להגיד שהתמיכה של ההורים זה ממש מגיל צעיר, כמו שאת אומרת, אם זה להסיע אפילו לאימון, ואם זה לתמוך מבחינה כלכלית, והכי חשוב שהם לא מתערבים מקצועית. הם לא יבואו ויגידו לי, היית צריכה לעשות ככה בתחרות, והיית צריכה לעשות ככה. זה חלק של המאמן. והיה מין משולש כזה של קשר מסוים שהמאמן מדבר איתי, והמאמן מדבר גם עם ההורים.
אוקיי.
ויש ביניהם קשר מאוד מאוד טוב, שאם ההורים שלי חושבים משהו, הם מדברים עם המאמן, לא איתי. אני כאילו שום דבר לא מגיע אליי, אני מתמקדת רק בספורט. וכשהפסדתי, ההורים שלי חיבקו אותי ואהבו אותי, וכשניצחתי, הם מודדו אותי, אבל הם לא אמרו לי שום דבר מקצועית, שום דבר.
אבל מה בכל זאת היה קשה? כי את יודעת, מי שמקשיב לנו עכשיו ואומר, אוקיי, בגיל 6 היא זיהתה את זה, והיא לא אוהבת להפסיד, וזה היה לה הנאה, זה כל נשמע כמו חוק כזה, נורא נורא כיף, שההורים תומכים והמאמן זה, אבל אנחנו יודעים שזה הרי לא המצב.
לא, תראי, יש המון קשיים.
אז מה כן קשה?
יש המון קשיים. לדוגמה, בגילי הנוער, שמה שדיברנו קודם, שאני לא מבלה זמן עם החברים, אני לא יוצאת, אני חיה אורח חיים ספורטיבי. אני קמה לפני בית ספר לאימון בוקר, חוזרת לבית ספר, נחה קצת, אבל אוכלת גם תפריט מדויק ועוד אימון, ואין לי זמן לפגוש חברים, ואין לי זמן לצאת, ואין לי זמן לבלות. מעבר לזה, דימוי הגוף. אני הולכת לחדר כושר.
בדיוק.
אני נערה צעירה עם שרירים, שכולם פתאום אומרים לך כל מיני מילים.
כמו מה?
מה שאת, כל המילות גנאי שאת יכולה לחשוב עליהם, אם את נראית כמו גבר, את בחורילה, את אבו גבר.
בחורילה?
את, הכל, כל מה שאת...
זה לא שמעתי, אוקיי.
אז את לא שפה גם בהישרדות, אז את צריכה לצפות גם בהישרדות, כי אוקיי. המילים האלה נאמרו גם שם.
וואו.
כן, בכל מקום. ואת יודעת, תורה לדעת צעירה, זה מחלחל, זה מפריע. אבל גם בגיל צעיר הבנתי שמבחינתי זה סדר עדיפויות מסוים. זאת אומרת, שאם אני רוצה להיות, לנסות להיות הכי טובה בעולם, אני אעשה הכל עבור זה. ואם זה אומר ללכת לחדר הכושר ולנסות להיות הכי חזקה, אני אהיה הכי חזקה. כי המילות גנאי האלה לא מדברות אליי. יש לי חלום.
בכלל מצחיק, אני אומרת, זה לא גנאי, זה פשוט מילים. אתה יודע, זה כמו שמישהי יכולה להגיד, לסבי, זה לא מילת גנאי, זה מישהו, את יודעת, מתאר אותך.
בחורילה זה לא מילת גנאי? מה המילה של בחורילה מבחינתך?
לא, זה מזעזע, זה מילת
גנאי. זה מילת גנאי מבחינתי. מישהי שנראית כמו גורילה ובחורילה ובחורה, זו מילת גנאי? לכל דבר? וילדה צעירה, עכשיו ילדה צעירה מתאמנת בספורט וחובה את זה, היא יכולה לפרוש מהספורט שלה, נכון. ויכול להיות שאיבדנו מישהי שיכולה להיות הכי טובה בעולם, בגלל המילות גנאי האלה.
תראי, היום כל האינסטגרם וכל הטיק טוק, זה נראה לי עוד הרבה יותר קשה, משתי בחינות. אחת, אתה מיד זוכה לתגובה ומיד מהירים לך ובווליום מאוד מאוד גדול. ושתיים, יש איזושהי תחושה שאם אתה ספורטאי, אתה גם קצת סלב, אתה אמור לתחזק את הדבר הזה. ואנחנו קצת מתבלבלים. את חושבת שהיום יותר קשה להחזיק קריירה ספורטיבית?
תראי, בספורט, אם את מתייחסת או מתעסקת יותר מדי ברשתות החברתיות, זה חודר. המטרה של להיות ספורטאי או ספורטאית, זה להיות נקייה מכל הרכשי רקע האלה, ואת לא מתעסקת בכלום, תמיד יכתבו עלייך, תמיד ידברו עלייך. אסור לך להתעסק בזה, כי בסופו של דבר, זה יכול לשבש לך את העשייה בספורט. כשאני עכשיו מגיעה לתחרות, ואני עולה לקרב, ואני פתאום חושבת על מה היא אמרה ומה הוא אמר, אני חייבת להיות מרוכזת. אני בתור צעירה, וגם היום אומרת לך, שאני מנסה להתמקד בחיים שלי ובעיקר, כי תמיד יגידו. ותמיד נכון. יעירו. וזה לא רלוונטי מבחינתי, מה שחשוב לי זה מה הקרובים שלי חושבים, מה המשפחה שלי חושבת, אבל הסובבים תמיד יהיו מה להגיד, אז לקחת את הטוב מזה, את מי שמחמיא, אבל מי שלא מחמיא, משהו בצד.
עכשיו, זה משהו שאתה לומד הרי, נכון? כי אתה נחווה ואתה מבין, אני בטוחה שחווית על בשרך, מקומות שבהם את אומרת, אשכרה כאן הפסדתי, כי לא הייתי מרוכזת, כי התעסקתי במיליון ואחד דברים, ולא הייתי בכאן ועכשיו. ואז מזה בעצם אתה משפר את עצמך על ידי ההבנה למה הפסעת?
אין ספק שהלימוד מטעויות היא הדרך הכי טובה בלשפר את עצמך. אני יכולה להגיד לך שהכמות פעמים שהפסדתי באותה צורה היא מאוד, מאוד קטנה, כי כל פעם למדתי. ובג'ודו, כמו שאמרתי לך, את יכולה ברגע נתון להפסיד. והיה לי מקרה אחד שעליתי לקרב והפסדתי תוך 10 שניות.
כן,
עכשיו, למה זה קורה? למה זה קורה? כי את לא מרוכזת, את לא שם, את לא, התוכנית קרב שלך לא פעלה, את לא בת מוכנה, לא בת מספיק מרוכזת. ואז לקרב הבא אני אומרת, אוקיי, אני אתחיל אחרת. אני אתחיל לתקוף, אני אחכה 10 שניות לראות מה קורה, ולא לא לתפס, אם אני מגדירה את זה ישר לג'ודו, לא לתפוס בחליפה של היריבה שלי. אבל כל פעם את צריכה ללמוד ולהשכיל ולראות את הוידאו ולחשוב מה עברת בראש, כי אין לך סרט למה שחשבת, את צריכה כן. לזכור. יש כאלה שגם לא זוכרים שהם בבלקאוט. אני יכולה להגיד לך את כל הקרבות שלי לאורך כל הקרי, הכל אחד לאחד בלי לכתוב כלום.
די מטורף.
זה מטורף, כן.
תראי, אני אומרת, יש לי 3 בנות, עכשיו רק 1 בבית ספר, כי הן כבר, הבנות הגדולות שלי בוגרות, ואני אומרת, אחד הדברים הכי חשובים, שבעיניי צריך לתת לו הרבה יותר שעות בבית הספר, זה החינוך הגופני, ובכוונה אני לא אומרת ספורט או פעילות גופנית, אלא חינוך הגוף. ודרך זה, ביתי הצעירה, היא גם שחקנית כדורגל, והיא גם שוערת כדוריד, והיא זכתה במדליות בטניס, זאת אומרת, היא מאוד מאוד אוהבת את זה, ואני רואה איזה ערכים זה מביא לה לשאר תחומי החיים. זאת אומרת, זה לא מתחיל ונגמר בספורט, הספורט הקבוצתי, הטניס שהוא יחידני, וזה פשוט משפר לה את היכולות בכל תחום. איך לא קיימת ההבנה הזאת? את מבחינתך גם חושבת שזה מה שצריך להיות?
אין ספק שיש משהו בספורט, לא משנה מה הסוף שלך, אם הצלחת או לא הצלחת, שזה עוזר לך בחיי יום-יום. אם זה הלקום מכישלונות, אם זה ההשקעה, אם זו המסירות, אם זו הסבלנות, ובאמת שמכלול של דברים, את יודעת, יש איזשהו מחקר שעשו, אני חושבת שזה היה באוסטריה או בגרמניה, לגבי ספורט בבתי ספר. ועשתה את זה איזושהי מדליסטית אולימפית, והם שינו את כמות השעות בבית ספר. אני חושבת שהם הכפילו את זה. ואז הם בחנו את זה לאורך כמה שנים, ואז ראו שהכמות מדליות אולימפיות שלהם עלו. עכשיו, כשיש לך את זה בספורט הישגי, זאת אומרת שמגיעים מחינוך בבית הספר ומגיעים לרמות הכי גבוהות, יש לך אנשים שעושים את זה במו ידיהם, מחינוך בבית ספר, שהם מחונכים בדרך מסוימת, אין ספק שלספורט יש כוח מדהים על החיי היומיום ועל איכויות של ילד או ילדה שגדלים. הלוואי שהיה לזה יותר מקום בבתי ספר, דעת, אבל זה נראה לי כאילו כל כך קשה לשנות את זה.
היום אני חושבת שזה אפילו עוד יותר מתמיד אנחנו מבינים כמה זה חשוב, אבל יש גם את אלמנט התחרותיות. ואנחנו, ודיברנו באמת על הישרדות, ואני מודה שאני, אין בי שום שיפוטיות, אני גם, אין לי דעה כי אני לא רואה. אז זה לא פייר שאני אגיד בכלל משהו. ותהיתי, בגלל שאנחנו נפגשות, אני צריכה אולי לתחקיר, אבל הבת שלי רואה, והיא אמרה, אם רק תגידי לי ירדן, שאני הכי אוהבת אותה. מאיה ביתי הבכורה, היא גם כתבה, היא אמרה, קשה לצפות בזה, מצד שני זה ממכר, כי זה עובד באמת על אלמנטים שגורמים לאנשים להתמכר. זאת אומרת, אנחנו יודעים את הדברים האלה. אז התחרותיות הזאת, דיברת על זה שאתם מגיעים כמשלחת, מצד שני תמיכה מאוד גדולה, מצד שני אתם גם מתחרים אחד בשני. איך? איך אתה מוצא את הבלנס הזה לשמור על האנושיות, ומצד שני, כמו שאת אומרת, אני רוצה לנצח לרוע בעיניים.
תראי, דבר ראשון, הסיבה שהלכתי להישרדות, זה כי התגעגעתי לתחרות. פרשתי שנתיים קודם לכן, ואני תחרות...
רק שנתיים?
שנתיים קודם לפני שנסעתי. כן, זה לפני 3 שנים.
אוקיי.
נורא נורא התגעגעתי לתחרות, אמרתי, אוקיי, אני אשא להישרדות, ובטח אחרי שאני ככה אפרוק, אני אחזור ככה לבלנס של לא להיות תחרותית ולהירגע קצת, חזרתי עוד יותר תחרותית.
עכשיו צריך למצוא משהו אחרי שיזין
את ה... כשדבר ראשון זה בילדין, אני ככה נולדתי, אני ככה כנראה גם משער, אני לוקחת את זה למקום החיובי.
נהנית שם? כי דיברת בג'ודו על ההנאה, עם כל הקושי, עם התחזוקה השוטפת, שמה, שזה אנשים שהם לא כולם באים... מעולמות הספורט. זה לא שהספורט הוא...
זה לא משחק...
בערכים שלהם.
זה משחק, זה דבר שם, זה משחק חברתי, זה לא משחק פיזי. זה בונוס עם הטובה במשימות.
כן.
הנאה, זו לא המילה שהייתי מגדירה. זה היה מאוד מאוד ארוך. זה הרגיש כמו, כל יום כמו נצח.
וואו.
וגעגוע. את יודעת, למשפחה, לאנשים שלי, שאת לא משנה מה קורה לך במשחק, אם את מודחת ראשונה או אחרונה, את חודשיים מנותקת. זה המון המון זמן, והמון דברים הרגשתי שקורים, ואין לי מושג, אחותי הגדולה ילדה, יש לי אחיינית חדשה, ואני לא...
אתה ממש בנתק.
לגמרי. לחלוטין. בלי טלפון, בלי כלום. אתה לא, את לא יודעת חדשות, לא ידענו מי נבחר בבחירות.
שזה כשלעצמו יכול להטריף אותך. לפעמים אתה רואה דברים, אתה אומר, יו, איך הוא יתנהג ככה? אני אומרת, רק מעצם עובדה שנתקו אותו. קצת לא נתנו לו לאכול. זה ממש לעשות איזושהי מניפולציה על, על המוח שלנו.
נכון, אבל אני אגיד לך משהו. יש משהו שבספורט, שהכוח המנטלי שלי הוא מאוד מאוד חזק. אני יודעת שברגע נתון, אני יכולה, אם זה באיפוק ובסבלנות, לשיח אלים שמתיחים בך האשמות, מתיחים בך תכונות אופי שהן לא נכונות. אבל את יודעת שהבן אדם שאת מדברת אותו מולך, לא מקשיב לך. אז למה שאני אכנס לשיח הזה? אני אהיה מאופקת. וכשבן אדם מאופק, ובן אדם מולו הוא עצבני, זה עוד יותר מעצבן אותו.
נכון.
ואז רואים את ההבדלים. ומה שהבת שלך אמרה, אני מאמינה שהיא מדברת על זה. אני לא נכנסת לשיח האלים. זה גם משהו שהוא מנטלי. אני מבינה באותו רגע שאני צריכה להיות מאופקת. במשימות...
עשית הכנות לזה? דיברת על זה שאת עושה את התחרות, את מריצה סרטים.
בטח, אני מקצוענית.
הכנות ברמה שראית עונות קודמות, והבנת אסטרטגיות, והבנת מה היו המכשולים. אז עם כל ההכנות, עדיין הצלחת להיות מופתעת?
תמיד, תמיד מופתעת, זה משחק, ההפך הגמור מספורט, החוקים לא ידועים, אין חוקים.
גם לא יודעת מי הפרטנרים.
נכון, את לא יודעת מי האנשים שיהיו איתך, כמובן שעשיתי
הכנות. מה יצא
מהם? את לא יודעת. את גם לא יודעת אינטראקציות של אנשים, כמו שאמרת, שמישהו רעב ולא ישן וישן על החול.
כן.
זה מוציא מאנשים דברים אחרים. אבל כן עשיתי הכנות, כן ראיתי עונות קודמות, חזרתי להתאמן פעמיים ביום, משהו שעשיתי קצת פאוז, ופתאום חזרתי
לפול... הפסקת להתאמן?
לתקופה מסוימת.
למה?
כי תראי, התאמנתי כל החיים עבור מטרה מסוימת. בכל אימון שהגעתי לקצה גבול היכולת, אמרתי, למה אני עושה את זה? מדליה אולימפית. מדליה אולימפית.
זאת אומרת, בשום שלב לא היה לך מחשבה, אני עושה את זה כי זה הגוף שלי, כי אני רוצה לכבד אותו, כי אני רוצה...
לא, לא, לא. אני רוצה להיות הכי טובה בעולם.
הבנתי.
אני רוצה להיות הכי טובה בעולם, וברגע שאני מתאמנת, אני מתקרבת למקום הזה. ואחרי ש... אני ברור שאני נהנית, אבל אני לא חושבת על זה שאני נהנית. זאת אומרת, המטרה שלי היא הרבה יותר גדולה מהנאה. וברגע שפרשתי והשגתי את מה שרציתי, אז אני מתאמנת ואני אומרת, למה? ואז אני אומרת, אוקיי, להיות בריאה, אבל התאמנתי 22 שנים עכשיו בלי הפסקה.
אז מגיע לי עכשיו לנוח.
רגע, לנוח. התאמנתי פעמיים ביום, כמעט כל יום, חוץ מיום שבת. אז הספורט, הייתי שבעה מזה.
מגיל 6.
מגיל 6. והייתי שבעה. ואז כשפרשתי, הפסקתי קצת, ופתאום מטרה חדשה, הישרדות.
ושהפסקת, מה קרה לגוף?
האמת שקצת, ממש מעט עליתי במשקל, זאת אומרת, כמה קילוגרמים בודדים, אבל ברגע שאני ככה, אני נכנסת לפול פאוור, נכנסת עוד פעם להתאמן,
אבל מרזה. אבל לא רגשת גם פחות, דווקא דיברתי, זה מצחיק שלקחת את זה ישר לעניין של המשקל, אבל אני דווקא מרגישה שיש משהו שאתה מפסיק לעשות ספורט, משהו ברמת החיוניות, האנרגיה, הכל, תראה, כמו שאת אומרת, אתה יודעת, זה לא רק כוח, אתה עושה הכל, אתה עשית גמישות וכוח, נכון. וסבולת לב ריאה, תחזקת את כל המפעל הזה שקוראים לו גוף האדם.
אין ספק, אבל אל תשכחי שעשיתי את זה במשך 22 שנים ברמת הקיצון. כן. לא ברמת הפעמיים, שלוש בשבוע, ברמת הקיצון.
וזה לא השפיע לך על המצב רוח?
ההפך, הייתי יותר, תקשיבי, אני בכל יום בקריירה שלי קמתי עם כאב. וואו. כל יום. זה, את רגילה. ופתאום קמתי בלי כאבים. ואני לא מבינה מה לא בסדר. איפה, אוקיי, נו, יגיע הכאב. ופתאום לא כואב. זה ספורט מקצועני, זה לא בהכרח בריא. חס וחלילה
שלא ישמע כאן שום מסר, שאנחנו לא רוצים שתניעו את הגוף.
לא, ההפך, אבל אמרתי שאחרי שלב מסוים, אחרי שאת מסיימת את הסובה הזו...
אז רק כשחזרת מהישרדות בעצם, החזרת את עצמך להתאמן פעמיים בשביל?
לא, חזרתי להתאמן, אני מתאמנת מדי פעם, זאת אומרת, לא באופן קבוע. מתי שבא לי ומתחשק לי בדיוק שאת אומרת, שאת מגיעה לרגעים האלה, שאת אומרת, אוקיי, אני צריכה את זה לנפש שלי, ואני עושה את זה. אבל הישרדות פשוט נתן לי את הבומבה, אני כאילו קיצון. הישרדות, אוקיי, פעמיים ביום כל יום, במשך כמה חודשים. ואז חזרתי מהישרדות והייתי יותר בבלנס. זאת אומרת, היום אני מתאמן באופן קבוע ורציף, ולא ברמת הקיצון של פעמיים ביום, אלא 3-4 פעמים בשבוע, שזה סבבה.
עכשיו, כשאת בעצם בגיל 19 זכית במדליה, זכית בהכרה בעצם, וזה כבר ברור שאת אומרת, זה לא שנולדתי עם הגנטיקה המושלמת שזיהו אצלי בגיל מאוד מאוד צעיר, אני בעיקר רואה את העבודה הקשה והעקבית. זאת אומרת, תרגול לאורך זמן במגמת השתפרות. אבל גם הקריירה הייתה במצב עלייה, או שזה היה עלייה ופתאום איזושהי ירידה ועוד פעם?
זה כל פעם ups and downs. אבל בסופו של דבר, המגמה הייתה מגמה חיובית. מגיל 19, באמת כל פעם השתפרתי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. בגיל 24 הייתי אלופת עולם, ובגיל 27 מדליסטית אולימפית. אז באמת הייתי מאוד עקבית. ובספורט כמו שלי מאוד קשה להיות עקבית, כי את מתחרה המון, התחרתי נכון. כמעט 14 פעמים בשנה. במשך 4 שנים, הכמות פעמים שלא הייתי בין החמש הראשונות, אני יכולה לספור על יד אחת.
מדהים.
הייתי מאוד מאוד עקבית, הייתי מאוד מנוסה. למדתי מטעויות, אז...
כשאת פתאום התחלת ככה לבלוט, איך זה השפיע על הסביבה? יש אנשים שפתאום היה להם קשה, או... אני תוהה איך זה.
תראי, מבחינת ההכרה הציבורית זה התחיל באליפות העולם, זאת אומרת ב-2013, מבחינת המשפחה וההורים והסבתות, את יודעת, זה גאווה, זו גאווה מדהימה. שני, המאמן שלי כל פעם דאג להחזיר אותי לקרקע, כי מאוד מאוד קל, את יודעת, לנוח על זירי דפנה, אבל...
כן, מזמינים אותך למלא מקומות, ופתאום, ואתה צריך להגיד, לא, גם אם בא לך, כי החיכוך הזה עם הציבור, נכון. זה בעצם החיבוק הזה שאתה כן רוצה לקבל אותו, מצד שני אתה יודע שיהיה זמן יקר, וצריך להתאמן, וצריך לתחזק את הדבר
נכון,
הזה.
נכון, ובגלל זה לא הלכתי לשום מקום, והמשכתי להתאמן. לא הלכתי לשום מקום, לא התפזרתי. בגלל זה עכשיו, כביכול אחרי הפרישה, אני יותר, את יודעת...
אני חושבת שהופתעו כשהודעת שאת פורשת.
מאוד, כי פרשתי בסי, בסופו של דבר. מה היה לי להפסיד
עוד? יש לנו חבר משותף, רפי, ואני זוכרת, הוא לא אמר שום דבר, אבל הייתה איזושהי תכונה, הוא אמר, תדעי, 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 ממש, ואז בום, הייתה את המסיבת עיתונאים, והכרזת, את הפתעת את עצמך גם?
לא. לא,
ידעת, אני... ידעת עוד לפני האולימפיאדה שאם לא, את מביאה האולימפיאדה, אם לא, את מביאה המדליה? לא.
רוב הסיכויים שאם לא הייתי זוכה במדליה, הייתי ממשיכה. בגלל שזכיתי, לא ידעתי איך זה, מה זה יורר אצלי, וחזרתי להתאמן. אני פשוט, ההתחלה שלי, של האימונים, הייתה עם המון מוטיבציה, והכל היה נהדר.
ואז?
את חוזרת לשגרה, שהיא אותה שגרה, ואת צריכה למצוא מטרה חדשה. וחשבתי 4 שנים לאולימפיאדת טוקיו, זה המון זמן, אני לא מסוגל, זה רק המחשבה מעייפת אותי. ניסיתי למצוא מטרות קרובות יותר, שום דבר לא הדליק לי את האש. וזו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, אני יוצאת לעולם, תחשבי שאני עושה את אותו דבר מגיל 6, מעולם לא עבדתי בעבודה אחרת מספורט. המשכורת שלי יורדת למשכורת אפס.
לפני ההתלבטות בשלב הזה, היו לך התלבטויות בשלבים מוקדמים יותר בקריירה?
לא.
לא. עד אז מעולם לא התעסקת, גם ברגעים מאוד מאוד קשים לא אמרת, יאללה.
לא.
לא. ואז את מנהלת דיון עם מישהו?
בטח, עם שני, המאמן שלי כל הזמן. הוא גם...
מישהו ניסה להניע אותך מההחלטה הזאת?
מה זה להניע? מובילים, בסופו של דבר אני ילדה גדולה, את יודעת. גם אם אני אמשיך, אני בסופו של דבר זו שהולכת לאימון. יכולים להגיד לי עד מחר, נו, תהיי מוטיבציה, אבל כל עוד לי אין, אי אפשר. שאני ניסה לאתגר אותי בכל מיני שיטות אימון אחרות. אבל להגיד לך את האמת, המשפחה והחברים שלי ראו שאני מאושרת כשאני לא מתאמנת. אמרו לי, את פורחת, את זוהרת.
וואו.
את שמחה, את מאושרת, וזה כשלא התאמנתי.
כן.
וכל פעם שהייתי צריכה ללכת לאימון, אז התבאסתי, כאילו לא הייתה לי את המוטיבציה.
וזה לא היה.
לא, לא. וכשהודעתי, את יודעת, כמו רפי שכותב לי, הלב שלי נשבר.
אנחנו מדברים על רפי הגיב, הסוכן המדהים, המנהל האישי של שתינו.
לגמרי, אז הוא באמת, נשבר לי הלב, מאיפה הבאת את זה? כאילו הוא מופתע גם. נכון. עכשיו, כי בסופו של דבר, כאוהדים וכצופים, הכי כיף לראות איזושהי ספורטאית שמצליחה וממשיכה. אבל אני זו שהולכת לאמון ומתאמנת וכואב לי.
ועוד לא הייתה לך בשלב הזה מטרה, כי את בן אדם שמונע ממטרות. אני רוצה לקום בבוקר, מטרה, ולא סתם מטרה, מטרה שתאתגר אותי ואני אשיג אותה. אז את אומרת, אוקיי, את זה הבנתי, כבר השגתי, לא בא לי לעשות more of the same. מה עכשיו? מה קורה?
בגלל זו החלטה מאוד מאוד קשה, כי לא היה לי. לא הייתה לי איזושהי מטרה חדשה. לא ידעתי מה אני אעשה בוקר למחרת.
גיל 28, מדליה אולימפית. הישגים מדהימים.
ואת קמה בבוקר, האמת שלא קמתי בבוקר, קמתי ב-12, זה טירוף. כל יום אני קמה ב-6, פתאום אני קמה ב-12, אני לא יודעת מה אני עושה, אני חופשייה. מהבחינה של אין לי סדר יום, אין לי שגרה. זו תקופה מאוד מבלבלת, מצד אחד מאוד כיפית, בשלב מסוים זה משעמם, כי אני חיה על מטרות, אני מונעת ממטרות, אני תמיד חולמת ומסמנת מקומות מאוד מאוד גבוהים. אבל כן, זה היה לא פשוט, לא פשוט. זו הייתה תקופה שהרבה זמן לא הייתה לי מטרה.
אני מסתכלת עלייך עכשיו, כשנכנס ללופן, נכנסה בחורה נשית, סקסית. את מרגישה שמהרגע שהפסקת להתאמן משהו בנשיות, עוד יותר התפרץ, עוד יותר יצא החוצה, יכולת לתת לו יותר מקום?
תראי, זה לא שלא הייתי ככה ביום-יום, גם כשהתאמנתי. פשוט ההזדמנויות שלי להתלבש ולהתאפר היו מועטות. אין לי מה להתלבש, לבוא עם עקבים ושמלות, לאימון ג'ודו עם איפור, שאני לפני האימון מורידה את האיפור, מורידה את העקבים, כאילו זה לא פרקטי.
נכון.
כן, כשכן הייתי יוצאת למסעדות או אירועים, ברור שהייתי מתלבשת ככה, פשוט יש לי יותר הזדמנויות. נכון. היום-יום שלי יותר כזה, אני לא עם חליפת ג'ודו, בגדי ספורט, אז כן.
אז מה המטרות היום?
אני מתעסקת קצת בנדלן בחול, שזה מאוד מעניין אותי. אני עושה הרבה הרצאות, למרות שהרצאות עכשיו עם הקורונה קצת תקעו את זה.
אפרופו קורונה, בואי תחשבי היום על הספורטאים. הרי אין בכלל את הניידות הזאת, חצי מהתחרויות לא קורות, אולימפיאדה, דברים שלא קרו מעולם. איזה עצות את יכולה לתת לספורטאים היום? כי בטוח גם שואלים אותך, תחשבי את, הייתה לך מטרה, הם צריכים להמשיך להתאמן, לא ידוע אם יהיה בכלל, גם עכשיו, הרי דובר על זה שהזיזו את זה ל-2021, גם זה עכשיו בסימן שאלה, אני מבינה.
כן, זה אי ודאות אחד גדול, זו תקופה מאוד מאוד קשה לספורטאי, כי הדבר הכי ברור בספורט זה הוודאות. זאת אומרת, תחרות הזו, האימון הזה, המטרה הזו, מטרת על, הכל מאוד מאוד מסודר עם מטרות. האי ודאות זה קרקע רועדת. הספורטאים לא יודעים להתמודד עם זה. את אמורה לחשוב רק על מחר. על היום ומחר. כי אם את חושבת יותר מדי קדימה, זה מייאש. אגיד לך את האמת, אני חושבת שאם עד מרץ לא יהיה חיסון, האולימפיאדה גם תבוטל.
כן.
וזה המשבר הכי גדול שספורטאי יכול לעבור.
נכון.
במיוחד ספורטאים שהם בסי, שיכולים לזכות במדליה, שזה כל חלומם. אני מנסה לחשוב על מה היה קורה אם ריו היה מבוטל, ואני לא יכולה אפילו לחשוב על המחשבה, מרוב שזה ממוטט אותי.
מטורף.
אז המחשבה היא באמת, ספורטאי חייב לחשוב שיש אולימפיאדה, ולהתאמן כל יום במקסימום, ולחשוב רק על המחר. כי אין לדעת מה יהיה. אי אפשר לדעת. את חייבת להיות מוכנה, אם תהיה אולימפיאד, את חייבת להיות מוכנה.
איך זה, כל התפיסת עולם הזאת, השריר הזה שבאמת סיפרת לנו איך הוא עובד, משרת אותך למשל בעולמות הנדלן. ששם, מה נחשבת מבחינתך זכייה במדליה בעולמות הנדלן?
קשה לי להשוות את זה מבחינתי, מדליה אולימפית זה מפעל חיי. קשה לי להאמין שאני אצליח, את יודעת, להשוות את זה, אבל כן, יש לי איזשהן מטרות. אז אם זה מתחיל באיזושהי פעילות יזמית שלי, שאני לומדת על בשרי, הכל מהכל, מאפס למאה.
לומדת על בשריך, אבל גם לומדת את הדבר, זאת אומרת, לקחת קורסים בנושא.
לא. זה אוניברסיטת
תוך
החיים.
תוך כדי תנועה.
אוניברסיטת okay. החיים, מתייעזת עם מי שצריך, שומעת, מקשיבה, לומדת דרך עצמי. עשיתי תואר ראשון בכלכלה וניהול באוניברסיטה הפתוחה. אני חושבת שהחיים עצמם הם חזקים מכל תואר וכל דבר. מתייעצת, מדברת, לומדת, לומדת על בשרי הכוונה ממפגשים,
כן.
מעובדות, מקריאה, ממידע שאת מקבלת בדרך לא דרך. ומשם את ממשיכה, את כל הזמן, אבל להגיד לך מה, אמרתי, הלוואי שאני אצליח, שאני, כל דבר שאני אעשה, שיצליח באמת, תקשיבי, אין דבר כזה, מבחינתי, לעשות איזושהי פעילות, ושלא תהיה איזושהי נפילה, איזושהי טעות, איזושהי הצלחה. אין דבר כזה, אני לא מאמינה בזה. אין אנשים שהם רק מוצלחים, זה לא קיים.
ברור, ברור, ברור.
אז אני מחכה גם לנפילה, בידיעה שמזה אני אלמד. כי בשנייה שאני אעשה את הטעות פעם אחת, היא לא תקרה שוב.
אבל הקורונה עשתה משהו, כי תראי חלק מהעניין, שאת רואה אנשים עשירים, שעכשיו מישהו אומר, תקשיבי, מעבר לזה שאין לי דאגות של פרנסה, לבן אדם עשיר, תכלס כולנו אותו דבר, אתה לא יכול, יש, גם אם יש לך בית עכשיו בפריז, בברלין, בניו יורק, אתה תקוע במקום שלך, טיסות אנשים מפחדים, בעצם אחד הנכסים הכי משמעותיים, זה הגוף שלך, והאופן שבו אתה מנהל את המחשבות שלך, ומצליח להזין את האופטימיות מציאות של חוסר ודאות. ואת פתאום אומרת, אוקיי, נדלן, אז אוקיי, אז יהיה לי עוד משהו, ויהיה לי, אז יהיה לי איזושהי רווחה כלכלית, אבל עד כמה זה באמת הדבר הכי חשוב?
אני לא מסתכלת דווקא על הכסף, אני מסתכלת על היצירה.
אוקיי, אז בואי תתני לי את נקודת המבט היצירתית על הנדלן.
שאת רואה קרקע, בלי כלום, ואחר כך את רואה בניין.
אוקיי.
מהעיצוב שלך, מהעשייה שלך, מהחשיבה שלך, מהדמיון שלך, את יוצרת מאפס. משהו מדהים.
עד כמה המחירה מעניינת אותך? כי בסופו של דבר נכון שיצרת משהו.
תראי, זה חלק מזה, כן, אבל זה חלק מזה. אבל מה שדוחף אותי זה לא הפייצ'ק בסוף. זה ברור שזה מעניין, אבל זה לא המטרה, זה לא המניע.
אוקיי.
המניע זה היצירה. ולעסוק במשהו שאני אוהבת. כי לקח לי המון המון זמן למצוא מה אני אוהבת. אני לא יודעת, אני לא יודעת לעשות שום דבר חוץ מג'ודו מבחינת עשייה ואהבה.
אז איך גילית את זה?
במקרה.
ספרי.
יש את הדרכון הפורטוגלי שזכיתי לו, וזאת אומרת, מהדרך ההיסטוריה היהודית, שהחלק מאיתנו בעצם זכאים לדרכון פורטוגלי, בכל הטיסות שלי בעולם, מעולם לא הייתי בפורטוגל. הגעתי לפורטוגל, אמרתי, אוקיי, מה יש פה?
מהממת.
מדהימה. מה יש בפורטוגל? נפגשתי עם כמה חברים, מכירה חברים מכל העולם. מתחילים לדבר, שיח, וזה, פתאום מגיעים לנדלן. אמרו לי, וואי, זה יקר פה הנדלן? כמה יקר? מתחילים לדבר, צוחקים עליי, אתם יודעים כמה נדלן בישראל יקר? מפה לשם, את מתחילה להתפתח, מתחילה לחשוב, מתחילה, את יוצרת. את יוצרת מכלום.
יפה. אז קודם כל, זה, אני מזהה כאן איזושהי סקרנות, הרי מישהו יכול להגיד לך כזאת אמירה, וזה היה נשאר שם, והיית חוזרת, והיית אומרת, יופ, הנדלן, אבל משהו בך אמר, בואו, אני רוצה לדעת עוד אינפורמציה.
כן. כן, כן, אני מתעניינת מאוד, אני סקרנת במיוחד, שוב, בעולם שאני לא יודעת מה מעניין אותי.
כן.
אז,
כן. אז את יכולה, אז כרגע את אומרת, הגעתי אל הסוג מסוים של נחלה?
כן, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד נהנית ממה שאני עושה, אני מתעסקת בזה בעניין רב, למרות שעכשיו, תראי, אני פה בישראל, בגלל הישרדות, ואני רוב הזמן בחול. אז אני קצת...
בגלל הנדלן.
כן.
אוקיי.
כן, כן, כן. בגלל זה עכשיו אני קצת בפאוז, אני כאילו משנה את החיים שלי רגע למה שקורה בהישרדות.
אוקיי.
אני פה, ואני אצטרך
להמשיך... כי את צריכה להיות זמינה מה? ליחסי ציבור?
הכל, לחוות את כל...
אוקיי,
את כל הדבר הזה. כן, עשיתי איזושהי חוויה.
נהנית מזה? עד כמה זה... תראי, כשאת הבייבי הלאומית, שכולם אוהבים אותה, וזה כמי שהביאה כבוד למדינת ישראל, זה סוג של חיבוק. אחד, ולהשתתף בתוכנית פריים טיים שזוכה לחשיפה ולהמון המון דעות בכל הקשת, זה חיבוק אחר. איך אתה על הסקאלה הזאת? מה יותר נדבר אלייך?
דירי, תמיד הכי כיף לי שער המאמי הלאומית זו שהצליחה ואין תגובות רעות, תמיד. אבל כשהגעתי להישרדות בידיעה, שיש כאלה שלא יאהבו אותי.
את קוראת ברשתות כל מה שנאמר ונכתב?
לא קוראת כלום, חוץ ממה שקורה אצלי ברשתות החברתיות.
בעמוד שלך, בדף שלך.
כן, ואני חייבת לציין שהתגובות הן מדהימות. מדהימות.
את מכורה לזה? את האמת.
לתגובות?
את יודעת, יש אנשים שבכל רגע נתון הם ייכנסו לראות, העלו משהו, כמה לייקים, כמה זה,
לא, 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 לא. אוקיי. אני, כמו שאת רואה גם, נגיד, הטלפון שלי עכשיו לא על השולחן. נכון. ברגע שאני מנשים הטלפון בצד, על מצב שקט,
זה קצת קשור לדעתי לספורטאית של הפוקוס כאן ועכשיו.
תראי, אני אוהבת, דבר ראשון, אני חושבת שבגלל העולם הטלפונים, כולם ממש התמכרו לזה, ויש לי את הכבוד הזה לדבר עם מישהו, וליהנות מהשיח איתו, ולא עכשיו להתחיל להסתכל בטלפון, אני חושבת שזה קצת חצוף, אבל מעדיפה לא לעשות את זה. ולא, אין לי את ההתמכרות הזאת, אני יודעת למנן את זה, אם ברגע שאני מחליטה שאני לא מתעסקת בזה, אני לא מתעסקת בזה, ואם אני רוצה להתעסק בזה, אני צריכה, כי בסופו של דבר זה חלק מהעשייה שלך והעבודה שלך, גם כדמות ציבורית, וגם אני על המסך, אנשים רוצים לשמוע דעות, את קשה כאילו להיעלם פתאום. התגובות אבל הן מדהימות. תקשיבי, עם ישראל, אנחנו עם מיוחד.
נכון.
עם מפרגן, עם אוהב, מחבק. את כאילו מרגישה שיש לך עורף איתן כזה, וזה באמת, זה מדהים.
אז עכשיו שגילית, אמרת שזה התעורר בך עוד יותר, הצד התחרותי שככה היה רדום, יש כבר איזשהם תוכניות, איזשהם... כי יש, את אני השתתפתי בתוכנית שקראו לה שש אמהות, שזה היה הכי קרוב למשהו של ריאליטי, וכמובן ישבו עליי, הישרדו אותה שנים. ואני לא יודעת, אני אומרת, לי גם יש ילדות, אני אומרת, להתנתק לחודשיים, לא נראה לי בכלל הגיוני, ויש נטייה כזאת שעכשיו יפנו לדבר הבא, ועוד משהו. את רואה את עצמך הולכת לעשות עוד דברים?
אני לא סוגרת דלתות, אבל לא. אבל לא.
הבנתי, אוקיי.
נראה לי שזו הייתה חוויה חד פעמית, ייחודית.
אבל never say never,
כן, בדיוק, אין לדעת, אין לדעת, אין לדעת.
אני רוצה לשאול אותך כזה מין שאלון זריז, את מוזמנת לענות מהר. איזה חוזקה שלך את גאה במיוחד?
מנטליות. הראש החזק.
האופן שבו את מנהלת את החשיבה שלך.
כן.
אוקיי, ואיך את מתחזקת את החוזקה? הרי חוזקה לא מתחזקת מעצמה.
לא, זה סוג של שריר אבל. זאת אומרת, ככל שאת מגיעה לסיטואציה, ואת מתגברת על הסיטואציה מנטלית שוב ושוב, לדוגמה סתם, תחרות שהיא סיבולתית, אם אני משווה את זה להישרדות, משהו שאת צריכה להישאר עד שכולם נופלים. מתרגלת, במשימה הבאה טובה יותר, במשימה הבאה טובה יותר.
מה הכוונה מתרגלת?
זאת אומרת... מתרגלת זה כמו שריר. את עכשיו, בחשיבה שלך, מה אנשים אומרים, יו, כואב לי, אני ארד, אני אפסיק, אני אבטר. אני אומרת, אוקיי, מה הטמפרטור בחוץ? מה אני צריכה לעשות? איך אני צריכה לסגור את האחיזה יותר? אוקיי, אני לא מוותרת, אני חזקה. תמיד מדברת דיבור חיובי. אני לא מוותרת לעצמי. מבחינה מנטלית, ברמה של, אם זה משהו סיבולתי, אני לא חושבת שיש משהו שיכול לעצור אותי בעניין הזה.
אז את אומרת, אני מתחזקת את החוזקה המנטלית, זה שאני בעצם כל הזמן מתאמנת על זה. בכל סיטואציה אני מזהה בעצם מה אני חושבת, ואומרת לעצמי, אוקיי, את יכולה לחשוב אחרת.
אני יותר חושבת פרקטית. זאת אומרת, אם אני מקבילה את זה למה יקרה אם, או מה אני עושה. זאת אומרת, מה יקרה אם אני אפסיד, מה יקרה אם אני קשל, מה יקרה אם אני אפול, זו חשיבה לא טובה. יש את היכולת המנטלית להתרכז במה אני צריכה לעשות.
בואי נביא את זה לפרקטיקה. אוקיי, עכשיו אנשים אומרים, אני לא יודע אם יחזרו ההופעות, אני לא יודע אם יחזרו בתוכנו, אני לא יודע אם יהיה לי איך להתפרנס. איך את אומרת לבן אדם, בוא תתרגל משהו אחר.
יפה. מה יקרה אם אני אפסיד, מה יקרה אם לא יהיה לי כסף? לא מעניין, לא לחשוב על זה.
אוקיי, אז על מה כן?
אוקיי, על איך אני יכולה להמציא את עצמי מחדש?
יפה.
מה אני יכולה לעשות עכשיו שכן יכול לעזור לי?
אוקיי.
האם אני יכולה להעביר את זה לזום? פתרונות, פרקטיקה, בעשייה.
לא להתקרבן.
לא, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי.
גם אם זה נכון, זה פשוט לא מקדם אותך לשום מקום.
לא רלוונטי.
אוקיי, אז בעצם את אומרת, אתה יכול להתאמן בכל רגע נתון, כי זה בעצם אתה והמוח שלך.
לגמרי.
ורק אתה נמצא בתוך המוח שלך, והוא הולך איתך לכל מקום.
לגמרי, זה כמו חדר כושר, ואת עושה תרגיל ספציפי, ומעלת המשקל, מעלה, ככה זה מוח. מתרגלת, הטובה יותר.
אני חושבת שזה חוזקה מדהימה. באיזה אופן את מרגיעה את עצמך, למרות שאת יושבת כאן עם חיוך ותגומות, וזה נראה, אבל אנחנו יודעים, הרי כולנו לפעמים יש דברים. מה הריטואלים שמרגיעים אותך?
יכול להיות שמוזיקה מרגיעה.
איזה? יש משהו ספציפי?
לא, אבל יש לי כאילו איזה פלייליסט שאני כאילו מרגיע כזה, בדרך כלל בטיסות. אוקיי. זה מוזיקת השינה כזאת, שאני הכל רגוע ושקט. אבל בעיקר אולי שיח עם אנשים שמחזירים אותי לפרופורציות. יפה. כי בסופו של דבר, את יודעת, את יכולה בכל רגע נתון לפוצץ דברים ולהתפוצץ, אבל פתאום את חוזרת לפרופורציות, באמת שחוויתי, תקשיבי, לקיצון אחר, אוקיי? אחרי המשחקים האולימפיים, קיבלתי כל כך הרבה אהבה מהקהל, שחייתי חייבת להחזיר לקהילה. העליתי למחירה פומבית את תגית השם שלי, שהתחרתי איתה במשחקים האולימפיים, מה שכתוב ג'רבי, הטבעות האולימפיות ישראל.
וואו.
וגייסתי 200 אלף שקל, ותרמתי אותם לילדים חולי סרטן.
מדהים.
כשאני הולכת לבקר את הילדים האלה, אני מבחינתי, כל העולם מושתק. זאת אומרת, את פתאום אומרת בפרופורציות, מה, אני התלוננתי על זה? אני בכלל אמרתי את זה, אנשים פה חווים דברים. אלוהים ישמו. ופתאום את מקבלת פרופורציות, עכשיו זה קיצון, כן?
כן.
אבל יש דברים שאת פתאום אומרת, יאללה, לא נורא, נספור עד 10, נעבור את זה, ויהיה בסדר.
את בכלל נשמעת לי ומרגישה לי מאוד מאוד בן אדם של אנשים. ונתקן כאן דוגמה, נתת דוגמה של חפץ. את כמה בעצם חפצים פיזיים עושים לך את זה, למרות שאנחנו מדברים על נדלן כן. וזה, אבל יש אנשים שנורא למשל קשורים לדברים האלה, לא, אני לא אתן, אני לא זה.
לא, תראי, זה חפץ, נגיד המדליה האולימפית, זה משהו שמאוד קרוב לליבי, אבל
איפה זה נמצא בבית?
אני לא מגלה, זה סוד. זה סוד מוחבא. אבל זה לא המדליה כמו הדרך.
נכון.
זה כאילו
אז זה כאן, זה בלב,
בדיוק,
זה בראש.
זה בדיוק.
אז למה אנחנו צריכים את החפץ הזה?
כי זה החותם. Okay. זה כאילו החותם. כמו שאת אומרת, לא יודע מה, את מתחתנת, למה צריך את הבת? זה כאילו, מה לעשות? זה החותם הזה.
כן.
אז יש דברים שהם נהוגים. ובסדר, אבל להגיד לך את האמת, כאילו, מדליה זה כיף וזה מדהים, וזה הרגשה מדהימה
לא,
לראות ולגעת.
לא, כאילו, נפרדת מהתג, יש אנשים שיש להם קופסאות וקופסאות יש את זה וזה, ואת אומרת,
נפרדתי המטרה כי זה למטרה
מקסים, מקסים.
מבחינתי זה שווה את זה.
צודקת. תשלימי את המשפט. לחלום עבורי זה
נראה לי החיים. אני חיה מחלומות. חיה מחלומות.
יש לך כמה במקביל.
תראי, זה מחלום לחלום. אני כרגע עוד מחפשת את החלום הזה, אבל אני חושבת שלהצליח, אם זה בעסקים, אם זה בחיים האישיים, זה פשוט להצליח, כי אני עשיתי את אותו דבר במשך 22 שנים.
כן.
אני לגמרי חווה את עצמי עכשיו בדרך
אחרת. מעט מאוד אנשים יכולים להבין על מה את מדברת. אולי רקדנים, ששם זה עוד יותר אכזרי, כי באמת, כאילו, בוא ננסה לספור שמות של רקדנים שאנשים מכירים, זה קשה, ועדיין הם עובדים כמעט את מה שאת מתארת, שעות רבות. כן. התחברת אגב לדוד דביר היה לכם כימיה?
מדהים. כן. בן אדם שאני מעריצה אותו, אני עד היום בקשר איתו, הוא, וואו, איזה איש, איזה איש. נכון. אין לי מילים, איזה איש. מדהים.
תארתי לעצמי. למידה עבורי היא?
האמת ש תראי, זה מכשיל, כי אני שונאת ללמוד.
כי את מדברת על למידה, את יודעת, ספר מחברת, אבל למידה כדרך חיים.
למידה זה מבחינתי, זה בעצם איך להשתפר. כי שוב, אם אני חוזרת להפסדים ולטעויות, כשאני לומדת זה לא קורה שוב. אז זה בעצם הופך אותי לבן אדם טוב יותר, לבן אדם שמצליח יותר. אז אני באמת
זה נשמע שלמידה עבורך זה משהו שאת עושה כל הזמן על הדרך. כל מה שתיארת כאן, מבחינתי, זה למידה. למדתי מהכישלון, למדתי איך אני יכולה לחשוב אחרת. זאת אומרת, זה המהות כמעט.
לגמרי.
נשמע מהדברים שלך.
לגמרי, לגמרי.
שמעתי השבוע משפט שאומר, אני לא זוכרת מי, אבל הוא אמר, אם פעם האנשים שלא התקדמו, זה היה כביכול האנשים האנלפבטים, שלא ידעו קרוא וכתוב, היום זה כל אלה שלא ילמדו כל פעם מחדש, ישכחו מה שהם ידעו, ועוד פעם ללמוד. זה כמו שעכשיו אנחנו מתארים. אם אנשים לא יגידו, אוקיי, הייתי סתם, נניח, הייתי שחקן, כרגע אני לא יכול לעשות, מה אני כן יכול לעשות?
לגמרי.
מתחברת למשפט הזה.
לגמרי. להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, כל הזמן ללמוד. כל הזמן לקבל מידע וללמוד כל הזמן. את גם לא יודעת מתי זה, לאיזה מקום זה יעזור לך. אני אתן לך דוגמה.
כן.
באליפות העולם, באליפות העולם זכיתי, כשזכיתי במדליית הזהב, אז ניצחתי בחצי גמר ובגמר באיזושהי חניקה.
אוקיי.
בג'ודו אפשר לנצח בחניקות. עכשיו, למדתי את החניקה הזו במקרה. הייתי באיזושהי תחרות, ובגלל סדר טיסות, במקום לחזור ביום שלישי, במקום לחזור ביום ראשון, חזרתי ביום שלישי. היום אחד, שהיום חופשי, אז הלכנו לאימון, למדתי איזושהי חניקה.
יחד עם המאמן.
עם המאמן, באיזשהו מחנה, באיזשהו אימון בבלרוס, out of nowhere, במועדון קטן, לימדו אותי חניקה שעזרה לנצח בגמר אליפות עולם.
מדהים.
עכשיו, סדר טיסות, את לפעמים לומדת, את לא יודעת איפה זה יכול לעזור לך, אז אני שואבת מידע מכל מי שאני יכולה.
יפה. נכון, אז זה כאילו נשמע, וואי, מזל, אבל זה לא מזל, כי בחרת בזמן הזה ללמוד, לנצל אותו, להשתפר, כמו שאת אומרת. אז האלמנט הזה של המזל הוא חשוב, אבל אני מזהה כאן הרבה יותר דברים שהובילו אותך אל המקום הזה. מה החלום הבא שלך?
אני עדיין לא גיליתי, לא גיליתי אותו. קשה לי להשוות אותו למדליה אולימפית, אבל את יודעת, זה בעיקר להצליח ולהמשיך להסב להורים שלי ולמשפחה שלי גאווה, כי זה שווה הכל. כשאבא שלי כותב לי הודעה, אני גאה בך, שווה הכל.
אמרת שזה 24 שעות שמחה ו-24 שעות זה, אבל נראה לי שהיום יש הרבה יותר מ-24 שעות של שמחה. זאת אומרת, משהו כאן נוכח במפגש הזה בינינו, שמח, השמחה פה בחדר, עם המציאות המאתגרת כן. שנמצאת בחוץ.
תראה, אני מאושרת, הגשמתי את החלומות שלי בספורט, זה באמת, כשזכיתי במדליה האולימפית, הרגשתי תחושה של שלמות. וזו הסיבה גם שפרשתי בלב שלם, כי אני מאושרת. אני מאושרת על כל הדרך הזאת, אני מאושרת שהצלחתי. אני מאושרת שכל הדרך שחוויתי, אם זה הפסדים, אם זה כאבים, אם זה ניצחונות, אם זה כל הנסיעות בעולם, כל ההשקעה, הצלחתי. אז אני מאושרת, אני מבחינתי עכשיו, אין שום דבר לא יערוס את זה, אני מאושרת.
יפה, אז אני מאחלת לך עוד הרבה הרבה רגעי אושר ושמחה ולמידה וחלומות והתפתחות אישית, והיה לי כיף, את פשוט
רבה.
מקסימה.
תודה רבה, תודה רבה.
האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.